הזיקוק שאני מעלה כאן היום, תחת הכותרת על עבדות ועל חירות, אין לזה שום קשר אלינו. הפעם אני מטיל אלומת אור עצובה על עולם המרוחק מאיתנו. ואחד, דווקא במדינה הכי דמוקרטית בעולם. לפני כמה שבועות אני בדרכי לארצות הברית, לסיבוב קטן בוושינגטון, הבירה, צפון קרוליינה וטנסי. למה בחרתי את המדינות האלה דווקא? אולי כי לא רציתי להתרחק לחוף המערבי, ואולי כי בצפון ארצות הברית קר עכשיו. ובדרכי במטוס, ללא כל קשר, אחר כך מתברר עם קשר גדול מאוד, אני קורא את הרומן של ליסה וינגייט, ספר החברים האבודים, על תקופת העבדות באמריקה. התיאורים בספר בלתי נתפסים. שחורי אור נחשבים לרכוש ולא לאנשים, מעבידים אותם, מכים אותם, מתעללים בהם, מונסים את הנשים, מפרידים ילדים מהוריהם, ובני זוג מפרידים אחד מהשני. ולמחרת אני בביקור במוזיאון ההיסטורי של האפרו-אמריקנים בוושינגטון. המציאות המתוארת שם, שזה אתה קראתי עליה בספר, בלתי נתפסת, מותחת אליך בעוצמה מול הפרצוף. מאות שנים של סחר בבני אדם, של ניצול נוראי, של חוסר שוויון, הבטן נצבטת. המחלוקת על העבדות מביאה למלחמת האזרחים, ובשנת 1865 העבדות מבוטלת ונאסרת בחוק. נדמה שזה הסוף לחוסר השוויון, ולא כך. מתחילה אז תקופה ארוכה של כמעט 100 שנה, של הפרדה וגזענות שקשה להקלם היום. של הפרדת ישיבה בתחבורה, של שירותים נפרדים לשחורים ולבנים, של ברזי שתייה נפרדים. והמדהים הוא שאני פתאום קולט שכל זה היה קיים בעולם הנשגב של אמריקה, שהסתכלנו עליה כל כך בהערצה, של סרטי הוליווד ואלוויס פרסלי ופרנק סינטרה. ואני אז כבר נער, אולי אפילו חייל בשנות ה-60 של המאה ה-20. לא יאומן. ואז אני מגיע לטנסי. וכמו במסע בזמן, אני מבקר במטע של לבנים שהעסיק מאות עבדים. ובקטת העבדים למרגלות האחוזה, אתה פוסע ומביט בתמונות של פעם, מצטמרר, וקולט לפתע שמרבית האפרו-אמריקנים שאתה רואה סביבך, אולי כולל המפורסמים שבהם. אופרה ווינפרי, מייקל ג'ורדן, סרינה וויליאמס, לואי ארמסטרונג. הם צאצאים של עבדים, שהוגלו ונמכרו מארצות אפריקה המערבית בעיקר. זו תמצית של פיסת היסטוריה. ועדיין מושפעים מהחוויה. בדרכנו חזרה בשדה התעופה של נשוויל טנסי, בירת מוזיקת הקאנטרי. זוגתי נעצרת מול דוכן שמצחצח נעליים אפרו-אמריקאי. מגפיה מצוחצחים למשעי, אבל היא מרגישה צורך לספק לו פרנסה. היא מטפסת לדוכן המוגבה, ואני מחייך מול השלט שמעליו. כך כתוב על השלט: Time for a shine. Cannot close a deal with dirty heel. או בתרגום לעברית, זה זמן לצחצח נעליך. לא תוכל לסגור עסקים עם עקבים מלוכלכים. כאיש של סיפורים, אני מבין שאיש שניסח חרוז כזה הוא בוודאי מישהו שיכול להעביר חוויה ממקצועו ולשוחח איתי. מתברר שלא טעיתי. אנחנו מישראל, אני אומר לו. אהבתי את מה שכתוב בשלט שלך. שמי אנטואן שו. הוא אמר, שמח להתעניינות. אתם יהודים, אז אתם יודעים שבוודאי צמחתם מעבדות במצרים. אני צאצא של עבדים, מאזור המיסיסיפי. אנחנו דור שלישי של מעבדי אורות בורסקאים. וכשהייתי בן 8, סבא שלי לימד אותי לצחצח נעליים. חשוב שיהיה לך מקצוע, וכל מקצוע מכבדת בעליו. כך הוא אמר לי. ואחר כך הוא הוסיף, כמה הסבא רבא רבא שלך היה מוכן לשלם כדי להיות בעל מקצוע חופשי. וכשהוא אמר את המילה חופשי, הייתה מעין קדושה בקולו של סבי. אז בתחילה עזרתי לו ולאבא שלי בייצור וקפים ומגפיים. אחר כך עברתי לצחצח נעליים בהשפעת סבי. וכשנעלי ההתעמלות חדרו לאופנה, ודחקו את עולם הצחצוח, עברתי לנשוויל בירת מוזיקת הקאנטרי, שבה עדיין תעשיית מגפי הבוקרים מסגשגת, וצחצוח עדיין מאוד נחוץ כאן. תגיד, מי המציא את האמרה יפה שמעל הדוכן? שאלתי אותו. אני, כך הוא אמר לי בגאווה, אפילו רשמתי על זה זכויות ברשויות. אבל, תשמעו סיפור, ידבר אליכם כיהודים. ואני שומע סיפור ואוזני כאפרקסת. הוא לרגע לא זונח את אברקת מגפיה של זוגתי, שכבר למעשה נוצצים כמראה. יום אחד, כך הוא מספר, אישה לבנה מטפסת לדוכן שלי, ומניחה את רגליה הנעולות במגפיים כחולים. צחצח אותם במשחה שחורה, היא פוקדת מצווה עליי. גברתי, אני אומר לה, מגפייך כחולים? אני יודעת, יונה, עשה מה שאמרתי. אני מצחצח רק בצבע המגף, כך אני אומר לה ומסרב. והיא מסתכלת עליי במבט של בוז, ומרססת בכל רם חתיכת נאצי שמן. פגוע, אני מסתכל סביבי, אנשים נעצרים, תוהים לתגובתי. אני חושב לי רגע, ואז אני מניף ידי במועל יד נאצי, ואומר לה, רדי מיד מהדוכן, ואני לא שמן. והיא מביטה בידי המורמת ואומרת, ידעתי. הצופים מהצד חייכו בהנאה, חלקם מחאו כפיים. היא כנראה לא הבינה את השנינות שבתשובה שלי. ורק זוג אחד מבוגר יותר, ניגש אליה כשירדה מהדוכן ואמר לה, כדאי שתלמדי מעט היסטוריה, גברתי. איש שחור אף פעם לא יכול היה להתקבל למפלגה הנאצית. מצחצח הנעליים הזה, ללא ספק, הרבה יותר חכם ממך. כך סיפר לי אנטואין שו, מצחצח הנעליים מנשוויל טנסי. כולנו ערים לכך שיש היסטוריות עצובות, לא רק אצלנו, אלא בהרבה מקומות בעולם, ובכל זאת כשנחשפים לזה, לשלילת חירויות, זה צובט בלב. ואצטט לסיום את נלסון מנדלה, מתוך שלט שראיתי באותו מוזיאון של ההיסטוריה האפרו-אמריקאית בוושינגטון, וכך הוא אמר, אני מוקיר מאוד את החירות שלי, אבל אכפת לי לא פחות מחירותו של האחר. המוזיקה שברקע נקראת Classical Emotional Piano, מאתר בשם Music Files. זיקוקין דינור, שוק הדינור.